שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת בשלח, שבת שירה, ואנחנו הולכים לדבר היום על לוחמי חירות ישראל. מה קרה? בואו נראה ביחד, שמות י' ד' מקור א' לפניכם, ופרעו הקריב. פרעו רואה שבני ישראל יצאו, הוא פתאום קולט, אומר לא, התהפך לבבו, החליט לרוץ אחריהם. עכשיו הוא מתקרב אל בני ישראל, ובני ישראל רואים את המשעבדים עם צבא, עם רכב, פרשים, והם מה? הם עם של עבדים שעכשיו יצא ממצרים. ופרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד. ויצעקו בני ישראל אל השם, מתפללים להשם, בנו שלם, תציל אותנו. וזה נפלא, תגובה נפלאה, מתפללים אל השם, ויצעקו בני ישראל אל השם. אבל אז פתאום יש מין תפנית שהיא לא מובן איך היא מסתדרת, הרי הרגע התפללתם אל השם, נכון? אז איך המשפט הבא? ויאמרו אל משה, המבלי אין כברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מזאת עשית לנו להוציאנו ממצרים. ממש לא מתאים. אבל גם הלשון היא מוזרה, שימו לב, ואמרו אל משה, המבלי אין, אנחנו יודעים שמינוס ומינוס שווה פלוס, אז מה זה? המבלי אין כברים מצרים, כאילו בלי שאין כברים מצרים, מה הכוונה? זה משהו פה לא מובן, הלשון הכפולה הזאת, השלילה הכפולה הזאת, כן? אז הוא אומר, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים למור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים. ממש לא מסתדר, הם צועקים אל השם, ועכשיו הם אומרים, הרי אמרנו לך, רוצים להישאר עבדים, מה? ומי רוצה להישאר עבד גם? איזה מין דבר זה? מה זה חדל ממנו ונעבדה את מצרים? כי טוב לנו עבוד את מצרים, ממותנו במדבר, זאת המשוואה שלהם. למות במדבר, שימו לב, כבני חורין, או להישאר בחיים במצרים כעבדים. מה עדיף? מה עדיף? שאלה לא פשוטה. הם אומרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים, ממותנו במדבר. ואומר משה אל העם, אל תראו, התייצבו, וראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום. כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. ואומר השם אל משה, מה תצעק אליי? מה אתה צועק? מה אתה מתפלל עכשיו? דבר אל בני ישראל וישאו. איך דבר אל בני ישראל? הרגע הוא חטף מהם מקלחת בלתי נתפסת. אז איך דבר אל בני ישראל וישאו? אלה שאמרו לו, המבליין כברים במצרים לקחתנו למות במדבר? הלא אמר הלא זה הדבר שדיברנו לך במצרים, אמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר? אליהם תדבר, הם ישאו. מה קורה פה? מה פשר? אומר הספורנו, רבנו עובדיה ספורנו, דבר נפלא, מקור ב' לפניכם, צעקת משה לא הייתה מיראת פרעה וחילו. כלומר, משה רבנו לא צעק, כי הנה המצרים מתקרבים. הוא לא היה בלחץ מהסיפור הזה. צעקת משה לא הייתה מיראת פרעה וחילו. כי כבר הגיד לישראל את מטפלת המצרים ומיתתם, כי אומרו לו תוסיפו לראותם עוד עד עולם, השם יילחם לכם. אז משה רבנו עולה, אומר לבני ישראל, הרי הוא לא מדבר עם יחצנים. כן, רחמנה ליצלן ודורנו. הוא מנהיג אמיתי, נביא. אז הוא אומר להם, אתם לא תראו יותר את מצרים, זהו, היום נגמר מצרים, זהו, שלום, זהו, סתו כמו שאומרים, זהו, נגמר. אז הוא יודע את זה, אז הוא לא צועק בגלל זה, אז מה הוא צועק? אומר, הספורנו, אבל הייתה צעקתו אל השם, הייתה צעקתו על שרי ישראל שהעיזו פניהם באומרם, המבלי אין כברים, וחשב בשביל זה שלא ישמעו לו להיכנס בים. אומר, משה מתפלל, אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, שמעת איזה נאום הם נתנו עליי? איזה, מה הם שפכו לי על הראש? שמת לב? איך אני אומר להם עכשיו להיכנס לים? מי ישמע לי בכלל? שימו לב, אומר הספורנו, לפיכך אמר לו, מה תצעק אליי בזה? כי אמנם אתה חושד בי קשרים, קשרים, מאוד מעניין, דבר על בני ישראל וישאו ולא יאמרו את פיך, הם כן ייכנסו לים. מה ההיגיון? מה ההיגיון? הרי הם עכשיו הם כפרו בכל המהלך של הגאולה. פשוט שתי סתירות לך כביכול, רחמנה ליצלן. המבלי אין כברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו, להוציאנו ממצרים, הלו זה הדבר שדיברנו לך במצרים, למור חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים, ממותנו במדבר, עכשיו הוא יבוא ויגיד להם, חבר'ה בואו ניכנס לים, הם ילכו אחריו, מה הולך כאן? בואו אומר לו, אתה חושד בקשרים, מה? משהו פה צריך עומק הרבה יותר גדול ממה שאנחנו רואים. אומר לנו הרמב"ן, מקור ג' לפניכם, איננו נראה כי בני אדם הצועקים אל השם להושיעם, יבעטו בישועה אשר עשה להם. שואל הרמב"ן את השאלה בצורה הכי חדה שיש. איננו נראה, זה לא עולה, כאילו אפשר להבין את זה, כי בני אדם הצועקים אל השם להושיעם, הרי קודם כתוב בהתחלה, ויצעקו בני ישראל אל השם, ואז מתחיל הנאום המיוחד הזה. אז אומר הרמב"ן, איננו נראה כי בני אדם הצועקים אל השם להושיעם, יבעטו בישועה אשר עשה להם, ויאמרו כי טוב להם שלא הצילם. אבל הנכון שנפרש כי היו כיתות, זה לא כל אחד. יש פה כמה וכמה קולות, כיתות בעם ישראל. זה לא כולם מדברים אותו דבר. והכתוב יספר כל מה שעשו כולם. אמר, כי הקת האחת צועקת על השם. היו צדיקים שהתחילו להתפלל. והאחת מכחשת בנביאו ואינה מודה בישועה הנעשית להם. ויאמרו כי טוב להם שלא הצילם. טוב, אתם מבינים שגם בדורנו אנחנו מתמודדים עם תופעה, הייתי אומר, מאוד דומה אם לא זהה, כן? כאילו, מה אנחנו צריכים את זה? בואו ניכנע, בואו זה, ככה, כן? ועל זאת כתוב, וימרו על ים בים סוף, בתהילים כופבב פסוק זין. שם נאמר, וימרו על ים בים סוף. מה וימרו? מה העניין? אומר על זה. על האלה שהכחישו בנביאו, קט אחת מכחשת בנביאו, אינה מודה בישועה הנעשית להם, ויאמרו כי טוב להם שלא הצילם. ולכך יחזיר הכתוב בני ישראל פעם אחרת, ויצעקו בני ישראל אל השם. למה? כי הטובים בהם, שהם מכונים בני ישראל, הם צעקו אל השם, והנשארים מרו בדברו, מרדו בדברו, מרו בדברו. ולכך אמר אחר כך, להלן פסוק למד א', ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ומשה עבדו. לא אמר ויראו ישראל את השם ויאמינו, אבל אמר העם. למה? כי בני ישראל שם ליחידים, אותם יחידים אנשי מעלה שהתפללו, והעם שם להמון, וכן ואילנו העם, להלן תתוו כף דלת. בכל מקום שנאמר העם, לשון גנאי הוא. בכל מקום שנאמר ישראל, לשון שבח הוא. אז הוא אומר, אדוני, בעם ישראל זה לא היה מקשה אחת, היו כאלה, היו כאלה. וככה הוא פותר את הבליל תגובות האלה שאנחנו לא מבינים, איך הוא מסתדר יחד. רבנו בחיה לוקח אותנו למקור של הרמב"ן, רבנו בחיה, גם הרקנתי וגם רבנו בחיה, הם ממשיכי דרכו של הרמב"ן, והם מתחילים הרבה פעמים עם הרמב"ן, וממשיכים הלאה. אז רבנו בחיה לוקח אותנו למקור של הרמב"ן, במדרש מחילתא בשלח אות ב'. עוד פעם? לאו דווקא ערב רב, המון העם, המון העם. לפעמים אומרים שזה ערב רב, לפעמים אומרים שזה המון העם, כאילו אלה שלא במדרגה וכן הלאה, כן? הביטוי הזה ערב רב, אין לו, היום אין לו שום יכולת להשתמש בו, כי אתה לא יודע מי ערב רב, מי לא, אין דרך. ויותר מזה, יותר מזה, אתה יכול למצוא איזה בן דוד שלך בתוך הקהל הזה שקראת לו ערב רב, אתה מבין? אז לכן גם הרב קוק עצמו במאמרי הראייה, פרק בהלכות ציבור שאנחנו ממש בימים אלה עוסקים בו, אז גם הרב קוק שם אומר מה ערב רב? ערב רב זה מידות טובות, ערב רב זה לא להוציא אף אחד מכלל ישראל. כאילו, סליחה, ההיפוך של ערב רב זה מי ששומר את כל פושעי ישראל בתוך כלל ישראל. כשאתה מנסה להחתים חלק מסוים ולהגיד ערב רב, חמנה לצלן, זה התנהגות כמו ערב רב. כלומר, בקיצור, כל האמירה הזאת ערב רב צריך לא להשתמש בה. בכל אופן, כאן, שהערב רב כן היה במובהק, יכול להיות שזה ערב רב, וגם יכול להיות שזה מין המון העם, חלק מהעם, שאתה יודע, שהיו בעייתיים, מין דתן ואווירם כאלה. כן? הלאה. עכשיו, אומר לנו רבנו בחיה, במדרש מחילתא בשלח ב' דלת כיתות היו על הים. 4. כלומר, ברמב"ן זה נראה כאילו רק 2. אבל הרבנו בחיה אומר, תדעו לכם, במקור יש 4 כיתות. כת ראשונה לא הייתה חפצה בישועה. לא רצתה. לא רצתה. הם היו עסוקים באיפה האוכל הכי טוב, המסעדה הכי טובה. לא רוצים ישועה בכלל. לא הייתה חפצה בישועה, ועליהם אמר משה, התייצבו וראו את ישועת השם. ועליהם אמר הכתוב בתהילים קופ ו' וימרו על ים בים סוף. כת שנייה אומרת, לחזור למצרים. כן, אנשים מאוד מאוד פרגמטיים, הם ביטחוניסטיים, והם מסבירים לך שאין לנו שום סיכוי, ואנחנו פשוט צריכים לעשות את המעשה הנכון, להיכנע וכן הלאה, לחזור למצרים, כן? עליהם אמר הכתוב, כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. כת שלישית אומרת, להילחם עמהם. זה הלאומיים, להילחם עמהם. עליהם אמר, השם יילחם לכם. פה תשאירו לקדוש ברוך הוא, יעשה לכם פה נס. כת רביעית, היו צועקים לקדוש ברוך הוא, מתפללים. שנאמר, ויצעקו בני ישראל אל השם, עליהם אמר, ואתם תחרישון. בסופו של דבר, הישועה פה היא ישועה פלאית, אלוהית, שהיא כבר בכף ידכם. תרגעו, בואו ניכנס לתוך הישועה, מתוך ביטחון באשר ומתוך שמחה. אז אלה ארבע כתות, וקשה שלא לראות בארבע הכתות האלה, ארבע הכיתות האלה, רמזים שאולי גם היום אפשר לקחת את הציבור הישראלי ולהגיד, תקשיב, יש לך את אלה שאתה יודע, גאולה, לא גאולה, זה ביטויים מבחינתם משיחיים, הזויים, כלום לא מעניין אותם, חפשים רק תנוחות. יש את אלה שרוצים לחזור למצרים, כן? יורדים מהארץ, רילוקיישן, הם עושים רילוקיישן, הם לא יורדים, הם רילוקיישן, כן? ואנחנו עוזבים את הארץ, ומצאו להם דירות בקפריסין, מצאו להם באמריקה, מצאו להם באירופה. אני לא מדבר על אנשים שירדו, כי לא הייתה להם ברירה, בחינה כלכלית, כל מיני בעיות כאלה. אני מדבר על אנשים שיורדים, כי עזוב אותי, מה אני צריך פה את המדינה הזאת, נהייתה מדינה דתית וכו', מה הולך היום? וכת שלישית היא לאומנית, עומדת להילחם, וכת רביעית עסוקה בתפילות, וזהו. אז זה מאוד, מאוד מזכיר את מה שקורה היום, וזה זה דבר שאומרים, מתוך ההתעמקות פה בפרשה, אולי נלמד גם משהו עלינו. אז בואו נראה הלאה. אנחנו ראינו את הביטוי, ואמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים. אז תשמע, יכולת להגיד, המבלי קברים במצרים, או האין קברים במצרים. מה זה המבלי אין? מה העניין? המבלי אין, זה יוצא חיובי. אז בגלל שיש קברים במצרים, לקחת לו למות במדבר, זה משפט שאין לו שום הבנה. אז בואו תראו איתי יחד. אומר הרשב"א, מקור ה', המבלי אין כפל לשון. אומר, יש לפעמים כפל לשון. אבן עזרא אומר, המבלי אין שניים להבין, והאחד יספיק. למה פעמיים? למה המבלי אין? רק הוא דיבר צחות בלשון. כן? סליחה, רק הוא דבר צחות בלשון. זה כזה, לשון כזאת צחות, מדברים כזה יפה. כמו לדוגמה במדבר י' ב', הרק אח במשה, כן? הרק אח במשה, תגיד הרק במשה, או אח במשה. מה זה הרק אח במשה? זה מין לשון צחות. אומר המלבים, דבר עמוק יסודי ששופך אור על מה שקורה איתנו היום. אומר המלבים, יש עם אוהבים החופשיות שיבחרו יותר את המוות משיהיו עבדים עובדים בפרך. שמעתם? יש אנשים שהם אוהבים את החירות. הם בוחרים יותר את המוות מאשר להיות עבדים עובדים בפרך. קצת הזכיר לי את השיר חיילים אלמונים של אברהם שטרן, שמקום דמו הקדוש, כן? ששם הוא אומר, לא בשוט גויסנו כהמון עבדים, כדי שישפך דמנו בנחר, סליחה אם אני לא זוכר בדיוק את המילים, כן? אנחנו רוצים חירות עולם, חירות עולם, אנחנו רוצים חירות, לא רוצים להיות מגויסים קשות, בשוט כהמון עבדים, כן? וזה זה, זה, זה מזכיר מאוד פה את התחושה. כלומר, הוא אומר, אנחנו לוחמי חירות ישראל. אם אתה אומר לנו, אם אתה אומר לנו כמו שהם אמרו, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. אם זה היה אברהם שטרן והלוחמים שלו, מה הם היו אומרים? טוב לנו ממותנו במדבר מלעבוד את מצרים. החירות יותר חשובה לנו מאשר עצם החיים. כי חיים של עבדות מבחינתנו אינם חיים ישראליים. לא יכול להיות שיהודי יהיה עבד. אם אתה אומר לנו או עבדות במצרים, או חירות ומותנו במדבר, אנחנו מעדיפים את האופציה השנייה. זה לוחמי חירות ישראל, לכן גם קראתי לשיר לוחמי חירות ישראל. אבל בכל אופן, באמת היורצייט שלו זה עוד איזה שבועיים ככה, משהו באזור קפה שבת, משהו כזה. אז שיהיה לזכר ולכבוד נשמתו. אז בכל אופן פה, אומר המלבים, יש עם אוהבים החופשיות, שיבחרו יותר את המוות, מי מאשר שיהיו עבדים עובדים בפרך. ויש עם שטוב בעיניהם יותר חיי הבוז והעבדות, מן המוות. ויאמרו אל משה, אם חשבת שטוב בעינינו יותר המוות מן העבדות, למה הוצרכת להוציא אותנו שילחם עמנו במדבר ונמות שם במלחמה? הלא היינו יכולים למרוד בו ולהילחם איתו במצרים והיה הורג אותנו שם. אתה רוצה שנלחם? היינו נלחמים בתוך מצרים. וכי מפני שבמצרים אין קברים, לכן הוצאת אותנו שנמות פה ונמצא מקום קבר? הלא גם במצרים יש קברים. ולשון המיבלי אין, מה עושים עם זה? רצונו לומר שדבר זה שיאמרו שאין קברים במצרים הוא בלי. כאילו אומר המיבלי, מה פירוש? זה להגיד אין קברים במצרים, זה לא רלוונטי, זה לא נכון. זה קצת לא מסתדר המיבלי, זה כאילו לשון שמתוך. בכל אופן, ודבר שאי אפשר לומר, ואם כן, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? וכל זה על הצד, אומר המלבים הקדוש, שאנו רוצים יותר במוות מן העבדות. אבל זה אינו אמת, כי הלא זה הדבר, הלא אנחנו אמרנו לך, שטוב לנו עבוד את מצרים מן המוות, ואין אנחנו אוהבי החופשיות עד מוות. ואם כן, הראות עלינו שבחרת בעדנו המוות מן העוני והעבדות. יש פה סוגיית ענק. עד כמה אתה מוכן לשלם כדי להיות עם חופשי בארצנו, אבל אמיתי, עם חירותי? זו אחת הסוגיות הכי כבדות היום במדינת ישראל, שנמצאת מתחת לפני השטח. כלומר, לא שמים לב שיש פה אנשים שאומרים, אנחנו מוכנים להילחם למען חירותנו, כדי להביא את מדינת ישראל למקום שבו היא עצמאית, בוטחת, תקיפה, חזקה, כל מי שמנסה להרים את הראש נגדנו, אנחנו מיד מורדים לו את הראש, לא נותנים לו אפילו להתחיל להתפתח, שזה יחסית המדיניות היום שמבוצעת בפועל, כן? למרות שזה לא עד הסוף, היינו רוצים יותר, אבל זה הכיוון הכללי. לעומת אנשים שכל הזמן מציעים לנו להיכנע, או כאלה שבכלל חוזרים למצרים. בא המלבים ואומר, תבינו שמאחורי הסיפור הזה מסתתרת מחלוקת ערכית עמוקה מאוד. עד כמה אתה מחשיב את החירות הישראלית? מה אכפת לנו להיות עוד כוכב בדגל האמריקאי, לקבל חסות אמריקאית, לא לעשות מה שאנחנו רוצים אלא מה שהם רוצים, ככה יותר נשרוד ולא נצטרך להילחם, והם יארגנו לנו כל מיני הסכמים, והכל יהיה בסדר, למה צריכים להיות עקרוניים? ואלה עוד דקת השנייה רק, אם תמשיך הלאה, כמו שאמרנו, יש כאלה שבכלל אומרים, בואו ניכנע או בואו נעזוב את הארץ. אתם מבינים? וזה בעצם מסתתר היום מתחת לפני השטח. עכשיו, העמק דבר, הנציב, אומר דבר מופלא, תראו איתי יחד, ונעבדה, כן, על זה שהם אומרים לו, אשר דיברנו לך במצרים, לא אומר, חדל ממנו ונעבדה את מצרים. אומר העמק דבר ונעבדה, שלא צעקו אלא על העינוי וסבלות מצרים, אבל על העבדות המלוכה לא צעקו כלל. שימו לב, לא עניין אותם לקבל עצמאות מדינית. זה שהם עבדים למצרים, עבדות המלוכה, לא הפריע להם. מה שהפריע להם זה העינוי, הסבל, הפרך, העינויים, ההתעללות, זה הפריע להם. אבל הרי ברגע שהתחילו המכות, זה הפסיק, נכון? אז הכל נרגע, יופי, חיים במצרים, עבדים של מצרים, אבל כבר לא מעבידים אותנו בפרך, אין סבל, אם אין סבל, הכל בסדר. אנחנו לא מחפשים עצמאות מדינית, מה אנחנו ציונים? כן? אתם מבינים את הראש? זה הסיפור. עכשיו, לא מדבר על המחלוקת לגבי ציונות חילונית והחילוניות שבה וכו', לא מדבר על זה. מדבר על אנשים שכאילו אומרים, מה אנחנו צריכים בכלל את העצמאות המדינית הזאת? למה אנחנו צריכים להילחם עליה? אנחנו צריכים לשלם לפעמים, רחמנא ליצלן, כמו ששילמנו, כן, במלחמה הזאת, במלחמות קודמות, מחירים לא פשוטים בשביל העצמאות המדינית שלנו. אז הם אמרו, לא צריך את העצמאות המדינית, הוא אומר העמק דבר. אומר הנציב, אחד מרבותיו של מרן הרב קוק, אחד החשובים שבהם, אומר, ונעבדה שלא צעקו אלא על העינוי וסבלות מצרים. אבל על עבדות המלוכה לא צעקו כלל. לא היה אכפת להם להיות תחת רגליים של המצרים. עכשיו, השאלה היא באמת, למה? מה העניין? אז שימו לב. התשובה נמצאת בסוף שירת הים. בסוף שירת הים, משה רבנו שם שם את כל הסיפור הערכי שעומד מאחורי הישועה ההיא והישועה שלנו, ולאן העיניים צריכות להיות נשואות. זה גם ההסבר איך הוא פתאום הגיע לשם, כן? תראו איתי יחד, מקור זין לפניכם שמות את וב. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם. זה דבר שקשור לעשייה, עשייה אלוהית, אבל עשייה. מכון לשבתך פעלת השם, מקדש אדוני כוננו ידיך. השם ימלוך לעולם ועד. שימו לב, בסופו של דבר, אומר משה רבנו, היעד הערכי של כל הסיפור הוא תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך, זה יהיה מכון להתגלותך בעולם, פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, מקור זין שורה שנייה, רמז שתשוקתם אל ארץ ישראל וחפצם בה, לא מפני טובה בענייני העולם הזה, שהם רק אמצעים, אלא מפני טובה הדתי, מה הכוונה? אשר כותבו, כלומר השיא שלו, בית המקדש ועבודת השם בו, כמו שתרגם מונקנולוס במאמר, עבר ענה, כן, והראית את הארץ הטובה, הר הטוב הזה והלבנון, כן, אז הוא אומר, הר הטוב הזה והלבנון, טור הטבה הדן הוא בית מקדשה, שרבנו רצה לראות בית המקדש, הר הטוב הזה והלבנון, למה? כי בסופו של דבר, כל הדרך כולה הייתה בשביל מה? בשביל בית מקדש, ואומר לנו פה, שימו לב, אומר לנו רשבם, לאחר שתתיישבו בארץ ישראל, שזה כמובן מדינת ישראל, שלטון יהודי, כמו שאומר המשנה ברורה בשם הבית יוסף, בסימן תף קוף סמך א', שאפילו יושבים שם יהודים, עם הישמעאלים מושלים עליהם, מקרי בחורבנם. ארץ ישראל בתקומתה אך ורק כשיהודים שולטים. אז אומר פה הרשב"ם, לאחר שתתיישבו בארץ ישראל, תיוודע מלכותו של הקדוש ברוך הוא בכל המלכויות. כך מתגלה אור השם בארץ, על ידי המדינה היהודית, על ידי העצמאות המדינית. אבן עזרא אומר, השם ימלוך לעולם ועד, כאשר ייבנה, השם ימלוך כאשר ייבנה בית המקדש לשמו, אז תראה מלכותו בארץ. במילים אחרות, כל המפעל הזה של שיבת ציון, שראשיתו באור החיים הקדוש, בבעל שם טוב הקדוש, בגר"א ותלמידיו, בחתם סופר, ואחר כך כל הגאונים, רב קלישר, רב אליהו גריידיץ, ים של גאוני תורה, ביניהם גם החפץ חיים עצמו, הרב קוק, בסופו של דבר, כל המהלך הזה, הוא היה מהלך תורני. כן, יש מישהו אומר לי, יש לו ביטוי כזה, הוא אומר, החילונים הדוסים של כל קרום המדינה, למה? כי כל החלוצים האלה, שהיו בהם הרבה פורקי עול, הם עשו את זה ממרידה נגד הגלות, אבל הם היו כולם בחורי ישיבות, אנשי תורה, הם היו מבולבלים בצורה נוראית, אבל רבים רבים מהם היו אנשי תורה ממש, והמנוע שלהם הפנימי היה לא רק מנוע של תורה שניטע בהם, אלא מנוע של אור השכינה שדחף אותם לקום ולעשות את המפעל הגדול הזה, מכל מקום לענייננו. אז צריך להבין שכשאתה בונה את מדינת ישראל, זה לא מקלט לאומה מוכה. לא. זה לא מקום שנועד רק לספק לנו שקט, וכמה שקט שנשיג, אז על הכיפק. ובו אם צריך לשלם במטבע של ירידה בעצמאותנו המדינית, כדי לקבל שקט, אפילו זמני, אז נשלם, כי עצמאות מדינית, מה היא חשובה? מי צריך אותה בכלל? מקסימום, נעבור לאמריקה, נעבור לקפריסין. מה הבעיה? אתם מבינים? יש פה יסוד ערכי שהוא מתברר על ים סוף. שמה הוא מתברר. אפשר אפילו להגיד שזה כל הסיפור של קריאת הים ושל שירת הים. כל הסיפור כולו. למה כל הסיפור הזה? בשביל מה? הרי כבר הוצאת אותה ממצרים, 10 מכות, עשית דברים כאלה נפלאים. בשביל מה היית צריך לארגן את זה, שפרו ירדוף אחריהם, והם יעמדו מול ים סוף, כשפרו מגיע, בשביל מה? בשביל ללבן ולהוציא את הקרביים הרוחניים הערכיים של עם ישראל לאור, ולברר, כמו שרבנו בחיה מביא את המדרש מחילתא בשלח ב', כעת ראשונה לא הייתה חפצה בישועה בכלל. כעת שנייה אמרה, בואו נחזור למצרים, נרד מהארץ. כעת שלישית אמרה, בואו נקום, נלחם. כעת רביעית, צועקים להשם. בסופו של דבר, משה רבנו נותן את התשובה הערכית בסיומה של שירת הים. אומר, אתם יודעים מה זה כל הסיפור הזה? השיר על השם כי גאו גאה, עוזי בזמרת יא, זה אלי וענווהו. אתם יודעים בשביל מה זה? ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אתם יודעים בשביל מה כל הסיפור הזה? אתם יודעים בשביל מה? הרי גילוי השם ליסוד האמונה הוא במעמד הר סיני, שהוא היה יותר מקריאת ים סוף. אז בשביל מה קריאת ים סוף? קריאת ים סוף בשביל ללבן ולברר לנו שיציאת מצרים נועדה על מנת תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם. המדינה שאתה הולך לבנות פה היא מכון לשבתך. מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. אומר אבן עזרא, כאשר יבנה בית המקדש לשמו, אז תראה מלכותו בארץ. ורשב"ם אומר לנו, לאחר שתתיישבו בארץ ישראל, תיוודע מלכותו של הקדוש ברוך הוא בכל המלכויות. כלומר, בסופו של דבר, הוא אומר לנו רבי אברהם בן הרמב״ם, תשוקתם אל ארץ ישראל וחפצם בה, לא מפני טובה בענייני עולם הזה, אלא מפני בית המקדש ועבודת השם. זו המטרה, לשם מדינת ישראל צועדת. שכל עניינה הוא כמו שכתב מרן הרב, שיהיה השם אחד ושמו אחד. גילוי שם השם בעולם. אם אתה בא מהמקום הזה, שאתה מבין שצריך עצמאות מדינית, וכל העצמאות המדינית היא לשמו התברך, כדי לגלות אור השם בעולם, מכון לשבתך פעלת השם. ממילא, אתה לא סתם איזה לוחם חירות באיזה עם, לא יודע, באיזה ארץ רחוקה. אתה לוחם חירות ישראל, שהיא חירות התגלות האור האלוקי בכל העולם כולו, תיקון עולם ומלכות שדי. וזה כרוך במלחמה, מלחמת חירות שמביאה בסוף עצמאות מדינית, שהיא מכון לשבתך, כשבשיאו, בשיא הופעתו, ייבנה בעזרת השם בית המקדש. עכשיו, אומר לנו מרן הרב קוק, שימו לב, זה דבר שצריך לבן אותו היטב, כי זה מה שמסתתר היום בתוך כל הדיונים הציבוריים, לאן מדינת ישראל צריכה ללכת קדימה. מה הסיפור? הרי ראיתם טבח, ראיתם שהערבים האלה מפלצות, הם לא ראויים לקבל שום מדינה בשום מקום בעולם, אין להם טיפ-טיפת מוסר. הם רצחו אנשים שהיו המיטיבים שלהם ואנשי חסדם שהם הכירו אותם. אנשי שמאל קיצוני מאוד שהיו מסיעים אותם, מיטיבים אותם, רצחו אותם בצורה מפלצתית ואיומה. התנהגו בצורה שחיות לא מתנהגות ככה. אם אלה אתם חושבים לתת להם חבלי ארץ ישראל, ארץ הקודש, מה נסגר? מה הולך פה? איתם אתם רוצים לעשות הסכמים? השתגעתם? מה העניין פה? אלא שמאחורי הכל מסתתרת השאלה, מה זו מדינת ישראל? מדינת כל אזרחיה? מקום כזה תחת השמש שיושבים ואוכלים ושותים ונהנים ושמחים ואיכשהו שומרים על הביטחון? או שמדובר פה במדינה שהיא יסוד כיסא השם בעולם? יסוד כיסא השם בעולם, מה זה? מכון לשבתך, פעלת השם, זה בדיוק זה. זה בדיוק סיום שירת הים. זה מה שהרב כותב על מדינת ישראל. הוא חוזר על דברי משה רבנו בסיום שירת הים. וזה היה התפקיד של כל הלחץ שלפני קריאת ים סוף. ההתמודדות בין משה לבני ישראל על הישועה. הכניסה לים והיציאה מהים. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק עליי? לים ייכנסו. למה? מה, הם פתאום יתהפכו? למה לים הם כן ייכנסו? פשוט מאוד. כי להיכנס לים זה הצלת חיים. ואם מדברים איתם משיקולי ביטחון, הם יישאו. כלומר, הם רואים את מצרים מגיעים. אם הם נשארים פה, מצרים הורגים אותם. בא משה אומר להם, הקדוש ברוך הוא אומר, תכנסו לים, תנצלו. זה שיקולים, לא של לאן המדינה הולכת, בית מקדש. איזה שיקולים אלה? של הצלת חיים, ביטחון. שיקולי ביטחון הם מבינים. אומר, עזוב, עזוב, אין לך מה לצעוק על זה. דבר על בני ישראל וישאו. אבל רגע, לפני שנייה הם אמרו לי, כן, המבלין כברים במצרים, הלא אמרנו לך, טוב לנו לעבוד את מצרים ממותנו במדבר, אנחנו לא לוחמי חירות, לא צריכים חירות, מוכנים להיות עבדים, אומר עמק דבר, לא היה אכפת להם להיות עבדים של מצרים, רק שלא יעשו להם סבל. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין לך מה להתפלל על זה, בוא, הם ייסעו. אתם יודעים למה הוא אומר להם ייסעו? פשוט מאוד, הם נכנסו לים משיקולי ביטחון. יש פה מצרים, אתה לא רוצה לחטוף, נכון? תכנס לים. אוקיי, ניכנס לים, מה יש לי להפסיד? אבל משה רבנו בשירת הים עושה את התיקון הגדול. אומר להם משה רבנו, חברים, זה לא שיקולי ביטחון פה. זה כן מלחמת חירות, אבל איזה מלחמת חירות? לא סתם, איזה חירות מטופשת של איזה עם. זה חירות שעניינה תביאמו ותתאמו באר נחלתך, מכון לשבתך, פעלת השם, מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. ואם זה כך, הכל שווה. הכל שווה שהשם יצילנו מכל רע, ישמור על כל הילדים שלנו, כל חיילי ישראל, כל עם ישראל, כל יהודי ויהודים עמו ישראל. אבל להילחם את המלחמה צריך. ולכן, כל מה שקורה היום בחברה הישראלית, זה פרי של הדבר הזה. עכשיו תראו, מרן הרב קוק עוד לפני קום המדינה, שנה לפני פטירתו, נעם בחורבת רבי יהודה החסיד, ושם יש את הנאום המפורסם שלו שנקרא שופרות. ובואו נראה את זה ביחד, ונראה איך הדברים האלה מאירים לתקופתנו. תראו איתי יחד מקור חטא מאמרי הראיה, עמוד 268, אומר מרן הרב קוק, בשם שופר של משיח, אנו מתכוונים להתעוררות, ולדחיפה, דחיפה פנימית, רוחנית, הגורמת לתחייתו ולגאולתו של עם ישראל. התעוררות ורצון שמקורם בקדושה, באמונה החזקה באשם ובתורה, בקדושת ישראל ותעודתו ותעודתו, הייעוד הישראלי, וברצון לקיים את רצון השם שהיא גאולת ישראל השלמה. זהו השופר הגדול והמעולה. רצון עם להיגאל מתוך הרצון הנעלה למלא את תעודתו הגדולה, למלא את הייעוד הישראלי, שאינה ניתנת להתמלא באותו גולה ועלוב. כשעם ישראל עבדים למצרים, אין מצב שמישהו יקשיב לדברים שיש להם לומר מבחינה מלכותית, מבחינת אמונה, מבחינת תפיסה. אבל כשעם ישראל הוא במדינתו, מנצח, כובש, חזק, ריבון, כל העולם עולה לרגל, ונערו אליו כל הגויים, יורנו מדרכיו, נלכה באורחותיו. למה אתם חושבים שהאמריקאים היום כל כך להוטים ללכת איתנו? למה? כי הם מחפשים ווינרים, ממש ככה. כן? הוא אמר לו מפורש, הנשיא האמריקאי, תדע לך, אם אתה תיקשל, יתקשרו, יגידו לי, זה ביבי, אני אשאל מי זה. אמר לו את זה ככה, בלשון הזאת. הם איתנו כי הם רואים שעם ישראל מנצח. הם הולכים ומנצחים, זה הכל. אין פה שום דבר, אינטרסים. הם רואים שעם ישראל מנצח. תקשיבו טוב, הוא בעצמו אמר, תדע לך, אתה תיקשל, יתקשרו, יגידו מי זה, יגידו ביבי, אני אגיד להם מי זה, מי זה. לא יענה לך לטלפון אפילו. כלומר שבסופו של דבר, כדי שהעם ישראל יאיר את אורו, את אור השם בעולם, מכון לשבטך פעלת השם, צריך קריאת ים סוף. קריאת ים סוף. אתם יודעים מה זה קריאת ים סוף? קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אתם מבינים מה הכוונה? עמל, עבודה קשה, מלחמה לחירות, לבנות, להצליח לבנות בית נאמן בישראל, להצליח לבנות את כל בית ישראל, את מדינת ישראל. קריאת ים סוף! ואז בסופו של דבר, מכון לשבטך פעלת השם. העצמאות המדינית, הניצחון של מדינת ישראל, הוא בעצם כיסא השם בעולם, כדברי מרן הרב קוק. ופה אומר לנו הרב, זה השופר, תקע בשופר גדול לחירותנו, זה זה. אומר הרב, אבל יש גם מצבים אחרים, ויש שהרצון הקדוש נחלש. אין ההתלהבות הגדולה לרעיונות עליונים שבקדושה. כלומר, אנשים לא באים ואומרים, יאללה, בשביל הייעוד, שנתגלו תור השם, אז מה הם כן אומרים? אבל נשאר לפחות הטבע האנושי הבריא, שגם הוא מקורו בקדושה. וטבע האנושי בריא זה, מחולל רצון טבעי פשוט באומה, להקים את שלטונה בארצה, לקום ולהשתחרר, לחיות חיי חופש פשוטים, ככל העמים. אומר, יש גם כן שופר, שהוא פחות, לא שופר של איל, אבל הוא גם, הוא קשר, הוא בסדר, שזה גאולה, כי עם ישראל רוצה שיהיה לו מדינה משלו, שלא יהיה כפוף לאנשים אחרים וכו'. צערנו, השופר הזה שולט בהרבה מאוד ציבורים בעם ישראל עד היום הזה, כן? ואנחנו תכף נבין שזה חייב להתקדם הלאה. בכל אופן, אומר לנו מרן הרב קוק, אבל שימו לב, יש גם מצב של שופר פסול, אבל תוקים בו, בלי ברכה וכו', מה זה? אומר הרב, אם אפסה התלהבות הקודש ורצון הגאולה הנעלה הנובע ממנה. כלומר, אם אתה לא בא ממקום של התלהבות של קודש, אנחנו עם ישראל, צריכים להאיר את העולם, בואו נלחם על חירותנו, נבנה את המדינה. אם זה, אין. טוב. ואם גם הרגשה אנושית לאומית וטבעית ורצון של חיי לאום בכבוד, גם הם אפסו. אם אפילו מהמקום הלאומי, אתה יודע, אנחנו צריכים שיהיה לנו מדינה, שיהיה כבוד לעם ישראל, כן, שיקולים כאלה, גם זה לא. אומר הרב, אם אי אפשר לתקוע בשופר כאשר לגאולה, באים אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה. זה קדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן, תוקע לנו באוזן לגאולה, על ידי הטבח בשמחת תורה. שופר תמה. מה נעשה? אין שופר אחר, אז זה מה יש. פשוט נורא, נורא והיום. אומר הרב, על הרב כמובן דיבר עוד לפני קום המדינה, הוא דיבר בזמן שהנאצי עם אחשמו עלה לשלטון. אין שנה בערך לפני פטירת מרן הרב. אז הוא אומר, שימו לב, אם אי אפשר לתקוע בשופר כאשר לגאולה, באים אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה. ומה פירוש? שימו לב, חברים, לטעותם הדברים האלה נאמרו בשנת 33. שתבינו. שנת 33. הנאצי רק עלה. רק עלה לשלטון. הרבה לפני השואה עדיין. שש שנים לפני שהשואה התחילה. שנת 33, ראש השנה תפרש צדי דלת בחובת רבי יהודה החסיד. אומר להם מרן הרב, תקשיבו טוב. זה ממש מצמרר אותי לקרוא את השורות האלה. אומר להם הרב, אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה, כלומר, או ממקום של התעוררות של קדושה ומילוי הייעוד הישראלי, או ממקום לאומי, כמו כל העמים כזה, באים אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע כל שופר, הם מטריעים ומרעישים באוזנינו, ואינם נותנים לנו מנוח בגולה. שופר של חיה טמאה נהפך לשופרו של משיח. ואז הרב אומר בצורה מפורשת, עמלק פיטלורה, וקשה לי להוציא את המילה הזאת מהפה, היטלר, ימח שמו וזכרו. הרב אומר את זה 6 שנים לפני השואה, וכולה, וכולה הזה, מזעזע אולי לא פחות מהקודמים, וכולה הזה זה הטבח בשמחת תורה, כדוגמה, כן? שיהיה סוף לצרותינו. הם מעוררים לגאולה. מעוררים לגאולה. אומר הרב, אנו תפילה, מה אנחנו מתפללים? תקע בשופר גדול לחירותנו. שופר שבא מתוך עומק קדושתה של נשמת ישראל, מתוך קודש קודשנו, ואז תהיה הגאולה שלמה. עכשיו שימו להם. זה היה אז. מה היום? היום גם אנחנו שומעים בעם ישראל, כמו שדיברנו בכל השיעור הזה, כיתות שונות. והכל שאלה ערכית, בשביל מה אנחנו פה? למה לנו כל העניין הזה? לאן אנחנו צועדים? מה הערך של מדינת ישראל? האם כמו אותו שופט שהשתלט פה על המדינה ויצר דיקטטורה של מדינת כל אזרחיה? או כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ועשך לגוי גדול ואברכך, ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה, אבל נברכו בך, בך חותמים, כמו שהרב מסביר, אתה, בייחודיות שלך, הישראלית שלך, אתה הלב, אתה הנשמה של כל העולם. איזה מהגישות? אז אומר לנו מרן הרב, תשימו לב טוב. אם אתם הולכים עם הבנת הערך הישראלי, אתם באים בגדלות. אם אתם הולכים עם הצד הלאומי, נו, בסדר, עובר. אבל אם אתם לא הולכים לא עם זה ולא עם זה, זה בא על ידי אויבי ישראל. עכשיו שימו להם. אומר, ואנו תפילה שתקעו בשופר גדול לחירותנו, מה אנחנו בעצם מבקשים? שופר שבא מתוך עומק קדושתה של נשמת ישראל, כלומר מתוך הכרת ערך המדינה היהודית. ואז תהיה הגאולה שלמה. חברים, אנחנו נמצאים היום בשלב שבו אנחנו צריכים להתרומם לא רק מהשופר התמה של אויבי ישראל, ולא רק להתרומם, גם מהשופר הלאומי הפשוט להיות ככל העמים, גם מזה צריך להתרומם. להפסיק דבר רק שיקולי ביטחון כל היום והלילה. אנחנו צריכים להתרומם לשופרו של משיח, לשופר של גאולה, שפירושו הכרת עם ישראל במדינתו, בערך האדיר של ייעודו, של תפקידו בעולם, שיכול לבוא לידי מימוש אך ורק על ידי מדינת ישראל, על ידי עצמאות מדינית, שהיא תהיה מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. מי שרוצה שהגאולה תמשיך ותתקדם, מי שרוצה פה אנשים שמוכנים להילחם למען המדינה, רק כך. אין דרך אחרת. השופר הלאומי הספיק בשביל להביא פה באמת הרבה אנשים, לעשות הרבה דברים טובים, אבל הוא לא מספיק בשביל להביא את הגאולה השלמה. כדי להביא גאולה שלמה, דיוננו, רק התחלת די גאולה, להתחיל להתקדם קדימה, צריך אך ורק שופר גדול. השופר הלאומי לא יספיק לזה. השופר הלאומי, השופר התמה, ראינו אותו בטבח ושמחת תורה. השופר הלאומי, הוא היום יושב על הכיסא, הוא השולט פה היום במדינה. עם כל הכבוד לו, זה היה מספיק עד היום. מכאן זה כבר לא מספיק. צריכים מכאן ואילך שופר גדול. מי שרוצה חירות אמיתית, חייב לבוא מתוך התעוררות פנימית, נשמתית, כלל ישראלית, והכרת הערך והייעוד הישראלי במלוא העומק. לשם אנחנו הולכים, ומה אנחנו מקבלים? מקבלים איזה קומיקאי שמסתובב ומוכר בורות וחוסר דעת, מקבלים פוליטיקאים שמדברים גדולות, נאומים שיחצנים כתבו להם, מקבלים כלים ריקים שמתנהגים כאילו הם המסר, הם השופר של לעשות טוב לעם ישראל. חברים, כל זה רקנות אחת גדולה, זה לא יקדם אותנו. אנחנו חייבים היום לתקוע בשופר, להרים את הקול, קול של הסברה, קול של הפצה, קול של אמירה והכרזה ברורה, להרים אותו בחוכמה, באופן שיהיה מובן ויתקבל על הלבבות. צריך לעשות פה עבודה מאוד גדולה, אבל אנחנו חייבים, אנחנו רוצים להתקדם לקומה הבאה, והקומה הבאה זה כבר לא סתם קומה, זה קומה שכבר צועדת לגאולה השלמה. אנחנו חייבים שופר גדול של הכרת הערך הישראלי, של המדינה היהודית, יסוד כיסא השם בעולם. חזקו ומצאו.